חכמים תקנו להדליק נרות לכבוד שבת. אדם ששרוי בחושך, כמה שהוא אוכל, הוא לא שבע. ממילא חסר עונג שבת. הדלקת הנרות זה בכלל כבוד שבת, בכלל עונג שבת. לכן היא מצווה בדברי סופרים להדליק נרות בערב שבת. וחובה שבכל בית מישראל יהיה שם נרות דולקות לכבוד שבת. בין האנשים ובין הנשים חייבים במצווה הזאת. כשהאישה בבית היא עקרת הבית וכל צרכי הבית מוטלות עליה, לכן היא מדליקה ופותרת את כל בני הבית. אפילו אם ירצה בעלה אחר כך גם כן להדליק בחדר השינה למשל, הוא לא יברך. יכול להדליק. היא תדליק למשל בחדר האוכל, שעיקר המצווה של עונג שבת זה בחדר האוכל. שמה היא מדליקה ומברכת, ובזה פותרת את כל חדרי הבית. ולכן, אם ירצה אחר כך הבעל ללכת להדליק בחדרו, בחדר השינה, רשאי להדליק, אבל לא יברך. כי ברכה אחת פותרת את כל חדרי הבית. למה הדבר דומה? למה שכתב מרן בהלכות בדיקת חמץ בסימן תף למד בית. אם יש לבעל הבית כמה חדרים וכבד עליו הדבר מניסו ללכת לבדוק בכל חדר וחדר, יעמיד מבני ביתו על ידו, ישמעו כולם את הברכה שקדישה לו משותה וצוונו על בעור חמץ, וכל אחד יפנה לחדרו ויבדוק את החמץ. כלומר, ברכה אחת פותרת את כל הבית, ואין יכול כל אחד ואחד לבוא לברך בחדר שלו. ואפילו אם לא היו בני ביתו על ידו בשעה שהוא ברך, הוא ברך וחשב שיבדוק את כל החדרים. אחר כך בדק חדר שניים ונגיעו בני ביתו, בניו נגיד הגדולים, הוא רוצה להטיל עליהם שהם ימשיכו לבדוק את שאר החדרים. בודקים בלי ברכה, אינם רשאים לברך, כי בברכה אחת פתר את כל חדרי הבית, והם רק שליחים שלו לבדוק את שאר החדרים, לכן אינם יכולים לברך. ככתב שם חוק יעקב בסימן תפנמל בית, והפסק גם בדיה רבה, וכן שאר האחרונים הגאון חבות יאיר בספר מכל חיים שלו גם כפסק ככה. לכן אותו דבר, כמו שיש שם מצווה לבדוק את כל חדרי הבית, גם כאן יש מצווה גם כשיעיר את כל חדרי הבית. לכן ברכה אחת פותרת את כל חדרי הבית. עצם הדבר, אם יש חובה שאדם ידיק נרות של כבוד שבת בכל חדר וחדר, הוא די בחדר שהוא אוכל בו. נשאנו במחלוקת. דעת הערכות חיים והכל בו והתשבט, תשבט זה תלמידו של מערם ברוטנבורג, שהחובה היא אך ורק בחדר האוכל. שאר החדרים יכול להישאר בחושך, לא חייב ללכת להדיק בכל חדר וחדר. אבל יש מחלוקת בדעתו של המורדכי במרן שולחן ערוך. דעת עלייה רבה שגם המורדכי ועלייה רבה סוברים כך, ויש חולקים בזה. אבל יש לנו שלושה שכתוב במפורש בדבריהם שהחובה היא רק על חדר אחד, והוא חדר האוכל, שאוכלים לאורו ומתענגים עונג שבת. שמצווה שעונג שבת היא כשיוחד וישתה לאור הנר וזו יישב בחושך. להפוקה ממנהג הקראים שאין להם אמונה בדברי רבותינו, והם סוברים, מפרשים את הפסוקים בפירוש מעוות מסולף, כמו שכתוב לא תבערו אש בכל מושמותיכם ביום השבת. מה פירוש הפסוק? שאסור להדליק אש ביום שבת. הם באו והוציאו את הפסוק מפירושו ופרשו איזה פירוש מעוות כמותם, ואמרו לא, אסור שיהיה נר דולק ביום שבת בבית שלו, צריך לשאר בחושך, אפילו מדליק מערב שבת, לא, זה אסור. עליהם נאמר רשעים בחושך ידמו. איך אדם יאכל בליל שבת יאכל חושך? איזה תהנאה יש אדם אוכל בחושך? הגמרא אומרת מה התרעומת של אבותינו שהם אמרו ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אלמן עינינו. מה הם רוצים? כתוב תקף אחרי זה, המן טעמו כצפחית ודבש. אז אדם אוכל צפחית ודבש, זה בלתי נמה, איננו מה הם רוצים. אלא נכון, זה טעמים, שמים את זה בפה, טעמים טעם, צפחית ודבש. אבל מה שהם רואים, רואים המן. המן, וככה דבר שטוח, לבן. אבל לא רואים, לא טעם של דבש ולא טעם של דבר, זה רק בפה מרגישים בו. אומרים, העין אוכלת. טוב מראה עיניים, מהלוך נפש. הם לא רואים את זה. תיקח למשל הבטיח. יגיד לך שזה מתוק כדבש. ובאמת, העם תהיה כבוד. אפילו הכי לא תסתכל עליו. זה כדבש הזה. מה זה? זה בטיח? בטיח לא יהיה אדום, יפה לעיניים. אז לא נהנה ממנו. ההנאה היא גם כן כשהעין רואה את הדבר. ואוכלת ממנו. שם יש באמת על הפסוק הזה, בלתי למען עינינו, מכאן שמדיקים לראות אחוות שבת. כלומר, בלילה הוא רואה מה שהוא אוכל, מה שהוא שותה, אז הוא נהנה, מתענג. אבל הוא אוכל דבר והוא לא רואה מה שהוא אוכל, זה אין לו הנאה בדבר הזה. לכן, עקר המצווה היא של הדקת הנרות, היא בשביל כבוד שבת, שעונג שבת, שהוא אוכל ושותה ורואה מה שהוא אוכל. ואילו הם מסלפים את הפסוק, הפסוק כוונתו, שלא ידיקו אש בשבת. והם מפרשים לא תבערו אש, אז נאמר שאסור שיהיה אש בוערת בעבדו ביום שבת. אוכלים חמין, אוכלים חמין קר, אסור לחמם אותו. מה, זה דודק מערב שבת, מה אכפת להם? אם זה דודק מערב שבת, זה הפירוש המסולף שלהם, הם מגלים פנים בתורה שלא כהלכה. אז הם מעוותים את הפסוקים, מפרשים פירושים מעוותים כמו המוע שלהם, שהוא מעוות. כנגדם יצא הגאון, רב סעדיה גאון, שהיה הבדין בבבל לפני יותר מאלף שנה. הוא חבר ספר מיוחד כדי להשיב על דבריהם. הוא מביא ראיות מפסוקים, כי הם לא מאמינים בדברי רבותינו. מביא ראיות מפסוקים, כשאומר הפסוק לא תבערו אש בכל משותיכם יום לשבת, שפירושו רק הבערה ביום שבת עצמו. אבל לא שזה דודק מערב שבת. מביא להם כל מיני ראיות וכחות גמורות. לצערנו, הספרים האלה נענמו מאיתנו, לא ידענו איפה. הוא חבר כמה ספרים נגד הפירושים המסלפים של הקראים. למשל, גם כבהלכות שחיטה. יש לנו במסכת חולין, יש פרק בימה המקשה ללדת. הימה הזאת, יש בה בבטנה עובר, אנחנו שוחטים את הבהמה, אז גם העובר שבמעי אמו, גם כן הוא, גם כן, כאילו נשחט בידינו. אז השחיטה מועילה גם לעובר שבמעיה. זה הלכה פסוקה, בגמרא שמה מביאה כל מיני פסוקים. באים אלה, הקראים האלה, לא, כתוב אותו ואת מינו לא תשחטו ביום אחד. אז זה, כיוון שהעובר במעיה, הוא שוחט אותה ואת מינה ביום אחד. אותו ואת בנו, בנו שאפשר לקרוא אותו בן. כשיצא כבר להעביר העולם, ואתה צריך לשחוט את האם, לשחוט אחר כך את הבת או הבן, זה אסור. אבל כשהיא עדיין עושה את המעיה, שחיטה אחת פותרת עולה עליך נולכן. לא, הם מסלפים את הדברים. לכן הם, אסור להם באכול מהשחיטה שלנו. השחיטה שלנו, למה זה, עוברים על אותו ואת מנו, תובכי כל הבהמות הן מעוברות, לא, אסור לאכול. למה? גזירה שמת יהיה איזה בהמה מעוברת ותשחט על ידינו. ומה הם שוחטים? בסכין של מטבח, בסכין שמלא פגמים, מלא זה, כולה נבלה וטריפה. זה מה שהם אוכלים. נפש רשע ותרע. לא יאכלו מהשחיטה הכשרה שלנו, יאכלו רק מהשחיטה שלהם, שכולה נבלות וטריפות. זה דרכם המסולפת שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה. לכן גורמת להם לכל פדרדים, לכל מדחי ודחי. סופו של דבר, מאיפה זה בא? הוא יצא מענן בן שאול, שהיה כל סך הכל היה לו שואף כבוד, מת על כבוד, שלא רצו לתת לו שיהיה ראש הגולה, אז היה משרה שקוראים אותה ראש הגולה, שעל פי יצאו, על פי יבואו, היה לו סמכות מהשלטונות של בבל, אפילו דיני נפשות, היה יכול לעשות הכל. אבל כמובן לא היו מעמידים איש כזה בתור ראש הגולה, רק גאוני ישראל, שיודעים אותו שהוא צדיק, כרשמיים, תלמיד חכם, ומצייר לכל דברי רבותינו. אז זה היו ממליצים עליו בפני המלך, והמלך היה ממנה אותו בתור ראש הגולה. זה היה שנים רבות, דור אחר דור, וכולם מיוחסים לדוד המלך, מצאצאיו של דוד המלך. והנה פעם אחת, אחרי שנפטר ראש הגולה, היו צריכים להעמיד את בנו. בנו זה היה ענן, ענן בן שאול. זה הענן הזה, כמו קלה ענן וילך, כנראה שאול ולא יעלה. זה הענן הזה היה רשע. ידעו אותו, חכמים ידעו אותו, שהוא אדם שהוא לא ראוי שיהיה ראש הגולה. לכן, אספו כולם, נועדו כולם יחדיו, והמליצו על בן אחותו, שהוא יהיה ראש הגולה, ולא. אז תקף מיד, המליצו לפני המלך, כמובן המלך שמע להם מה שאומרים, לא מה עושה. אז מנע את בן אחותו ולא אותו. כשהוא עשה, ראה ככה, היו כמה אנשים שהולכים אחריו, הולכים אחרי ההבל, ויהבלו אהבלים. כן, הלכו כולם עמו, ועשה להם, אמר להם, אני אעשה לכם תלמוד אחר, לא תלמוד של רב אשי ורבינה. הוא יעשה תלמוד אחר, ואפשר יפרש פירושים אחרים, ורחב ועשה לו קט בפני עצמו. כשהביאו את הדבר לפני המלך, הגיש הזה כמו מורד במלכות, המלך שמע בכל הגאונים שהיו באותו הדור, ומנע את מנחותו, שמו יושיהו. אז מה בזה הולך ועשה נגד המלך? המלך תקף צבא לקחת אותו לעשות אותו בכלא. שמו, זרקו אותו בכלא. הזדמן על ידו איזה גוי אחד, רשע גם כן, כמוהו, זה נבלה וזאת הרפה. כן? אמר לו, על מה רוצים לדון אותך? אז אמר לו, כך וכך המעשה. אמר, אוי לך, על ידי כך חייב מיטה. אתה מורד במלכות, חייב מיטה. אבל הוא מה לעשות? אתן לך עצה שתוכל להינצל. אתה תשאל את המלך, אדוני המלך, אתה מנית בראש הגולה, בשביל מי אתה מנית אותו? בשביל היהודים, מקובל עליי. כל מה שאתה עושה, זה מקובל עליי. אבל הוא לא בשביל היהודים האלה. היהודים האלה יש להם אמונה שקוראים אותה תורה שבעל פה. הוא לא שייך לאמונה הזאת. יש לו אמונה אחרת, שאתה מנית ראש הגולה על מוסלמים, או מנית על נוצרים, הוא גם כן יש לו דת אחרת, הוא אין לו הדת שלהם. הוא לא מאמין בדת שלהם. ולכן כל הקבוצה שלו אלה עם אחר, אלה דת אחרת. והם רשאים למנות עליהם ראש הגולה. המלך קבל את הדברים האלה. הוא הלך טען ככה טענות האלה, קבל אותו ושחרר אותו. ונעשה ראש לפורענות, ראש הקראים. קראים לשון מקרא, שלא מאמינים רק במקרא, לא מאמינים. כאילו מאמינים במקרא. גם המקרא שלהם הכל מסולף. אם אין לנו קבלה של רבותינו, מה אדם יכול לדעת כל דברי התורה? והיה לך להיות על הזכה ותוטפות בין עיניך. מה זה תוטפות? אם אתה לא תדע שזה תפילין, ושכתוב את זה בארבע פרשיות, קדשי והיה כביעך, שמע והיה משמוע, איפה כתוב זה תוטפות? רבותינו קיבלו את זה, מחקר אחד, משה מסיני. אבל הם שלא יודעים, והלכו אחרי העבד ויבלו. מה יפרשו תוטפות? פרעי את הדת, מי אמר שזה אתרוג? אולי זה איזה תפוז אחד יפה, יש תפוז יותר יפה אולי מאתרוג. או לימון, מי אמר שדווקא צריכות אתרוג? כל הרבה דברים שהם סתומים, פרשו אותם על ידי הלכה למשה מסיני. אבל הם שלא מאמינים בלכה למשה מסיני, אז כמו שאמרנו, רשעים בחושך ידמו. הם חשוכים וכל דבריהם חשוכים. לכן רבנו סעדיה גאון חבר ספרים כדי להוציא מדבם של השוטים האלה. למשל, כתוב שם בחריש ובקסיר תשבות. איזה פירושים מסולפים, תראו. מה זה בחריש ובקסיר תשבות? בחריש זה אדם שמשמש המשתו בשביל להביא בנים. אסור זה לעשות ביום שבת. למה? זה מוליד. מוליד ביום שבת. אסור, נולד. זה מוליד. זה אסור לעשות ביום שבת. אצלהם תשבי שמתה אסור בכל שבת. אז בא הרבי אברהם בן עזרא ואומר, ואם נחריש לו על מילת בחריש, אבל כשיגיע לקציר, הלא יחריש. מה זה קציר? שהאישה תלד. אז מה אגיד, לא תלדי בשבת. חכי, חכי עד מושאי שבת. איך אפשר לעשות דבר כזה? זה סכנת נפשות. ככה השוטים האלה מסלפים את הפסוקים, פרשים אותם כל מיני דברים. זה ממש, מגלים פנים בתורה שלו כאלה. רבינו סעד הגאון היה היחידי שעמד ונצח אותם. הם סולעים, לא יכולים לשמוע את שמו של רבי סעד הגאון. אבל הוא חבר כמה ספרים כאלה, לצערנו נענמו מאיתנו, נאבדו מאיתנו. אבל אחד הספרים על העניין הזה של נר של שבת. משמיים גלגלו כדי שנזכור את רבינו סעד הגאון לטובה. שולחן ערוך, סימן ריש סמך גימל, כולו הלכות הדקת נרות של שבת. רסם יגיע מהרשי תיבות, רבינו סעדיה גאון. כן? כדי שנזכור אותו לטובה כל החיים. שהוא שעשה עמד בפרס נגד הפושעים האלה, נגד הקראים. וזה שהתחיל בזה מרן ואמר אחד הנשים, כולם מצווים שיהיה נר דולק לביתם ביום שבת. אם השעה אחרת הבית נמצאת, אז הוא יודע שהיא קודמת. אמנם היא שילוחה, שליח של הבן, אבל המצווה מוטלת עליה, היא עקרת הבית, והיא צריכה לעשות את זה. בפרט שיש עוד טעם במדרש. חווה, אשתו של האדם הראשון, כביתה אורו של העולם, לכן תלך ותעסוק באור של שבת. אז מי זה אורו של העולם? האדם הראשון. אומר רבי בנאה במסכת בבטרה נונחת, הסתכלתי בעקביו של האדם הראשון והיו מאירות יותר מהשמש. סוף סוף הסיר כפיו של הקדוש ברוך הוא. מה שעשה הקדוש ברוך הוא ברא אדם, בצלם אלוקים עשה את האדם, עקביו היו דומות לשמש. כשבא להלקחת בדיוק את המידה כדי שלמעלה יציין את הקבר של האדם הראשון, שלא יעברו משם הכהנים עם תרומה, לא רשיתה לו בת קול. יצאה בת קול ואמרה לו, רבי בנאה, דייך שהסתכלת בעקבו שדומה לדיוקני. בדיוקני עצמה אל תסתכל. לא רשו לו בשמיים שידך להסתכל באדם הראשון. שעדיין אפילו אחרי שחטא, באדם בעיקר בל ינין, לא לן באותו היקר שברא אותו הקדוש ברוך הוא. היא חיבתה אורו של עולם. גזרה עליו מיתה. ותראה אישה כתוב העץ למאחד, תאבד העיניים, ותתן גם לאישה עמה ותאכל. היא הפצירה בו ונתן לו ואחד. יחיתיה אותו. אם כן היא חיבתה את אורו של עולם. לכן תלך ותעסק באורו של עולם, זה אור של שבת. לכן נתן לה המצווה הזאת של הדלקת הנרות לנשים, יותר מהאנשים. לכן, אם יש האישה בבית, היא קודמת לכל דבר. אבל כשאין האישה בבית, נגיד למשל יולדת, או נסעה לאיזה מקום של קרובים או ידידים, כן? הבעל נמצא בבית, הוא ידיק ויברך. כמו שהאישה מברכת, גם הוא צריך לברך. כי החובה הזאת היא לא מוטלת דווקא על הנשים. לכתחילה, מצווה שעשו על זה לנשים, אבל אם אין האישה בבית, או שהלכה ללדת, הלכה לבית חולים, אז מה? הוא יהיה גם כן ידיק, ידיק וברכה, יברך שכזה שם עושה בצוונו וידיק. שהמצווה הזאת, העקר שיהיה בבית אור, ולא יהיה חושך חס ושלום. אנחנו שרגילים היום להשתמש בחשמל, באמת שגם החשמל עצמו הוא אור טוב, מספיק מאיר יפה, ואפשר יד לברך על החשמל. בשעה שהוא למשל לוחץ על הכפתור, לפני שיחץ על הכפתור, יברך שקדשנו מוצאותה וצוונו, להדליק נר של שבת, ותכף ילחץ והנה מאיר לו. זה יוצא טוב מנר של שמן, כמה מאיר לנר של שמן, זה פי כמה וכמה. אבל לא נשאל אותה, אנחנו מנהג אבותינו ואבות אבותינו, כולם היום עושים מדליקות, או בנר של שעבה, או בשמן, וגם אנחנו נעשה כך. זה מסמל יותר את קדושת השבת. חשמל, כל יום אנחנו מדליקים חשמל. במה יוודע איפה שזה מיוחד לשבת. לכן אנחנו עושים דווקא כפי שנהגו אבותינו, אבות אבותינו, אמותינו, אמות אמותינו, וככה ידליקו את הנר שהוא של שמן זית, או שאר שמנים, אם אין לו שמן זית, או שבנר שעבה. מה שכתוב במשנה שעשו להדליק בנר שעבה. לא בשעבה ולא בשעבה. שעבה של שם זה משהו אחר. שעבה היו מתיחים אותה, נעשית כמו שמן, ושמים בתוכה פתילה ודולקת. אז זה לא דולקת יפה. האור לא נמשך יפה אחרי השעבה, כמו שיש, כמו שמן סמיך. כן? היא לא נגררת יפה אחרי הפתילה. כל הזמן מסכסכת, עולה ויורדת, ויש חשש, יש חשש שמי יתה אותה וידיק בשבת, או גזרה שישאר בחושך. אחר כך זה לא מסכסך את כל הזמן, פתאום תקווה. וכן לכם בשביל זה לא מדליקים בשעבה ההיא. אבל שעבה הזיום שעושים אותה סביב פתילה, גודלים אותה סביב פתילה, והיא מאירה יפה מאוד, לכן אין שום חשש, לא סכסוך ולא שום דבר. לכן מותר להדליק היום בשעבה. השעבה הזאת היא מהירה יפה, כן, או בנר שעבה או שמן כמו שהזכרתי. אז בכל הדברים האלה שאמרנו, עושים אנחנו כמנהג למותנו. אבל דווקא מן האדם בשעת הדחק, נמצא באיזה מלון, ורוצה להדיק במלון, לא ייתנו לו שם להדיק שמן או שעבה, יפחדו שלו ידקה, שלו ישריפה, ואין לו ברירה כי אם להדיק חשמל, ידיק את החשמל. לפני זה, לפני שילחץ על הכפתור, יברך שקדשנו מצוטר וצובנו, להדיק נר של שבת, ותכף ידיק. על המקום, זה נקשמו, כוי מקיים את המצווה, אם לא אפשר לעשות אותה בשמן, אז גם כן חשמל, מה חסר לו? האור שלו לא חסר לשום דבר. לכן מותר להדיק בחשמל ולשאת בו איזו חובה של נרות של שבת. אם יש בחורים שעוזבים את הבית שלהם, בשביל ללכת ללמוד בישיבות, ויש להם פנימיה שם, בכל חדר של הפנימיה, שנים שם, שלושה, ארבעה בחורים. גם הם חייבים בהדלקת נרות. לא מספיק מה שמדליקים באופן כללי באולם של בית המדרש. אלא כל אחד יש לו חדר לעצמו. ירצה לעלות לחדר. אחד הטעמים כתוב בגמרא, פני שלום ביתו. מה זה שלום ביתו? אם אדם נכנס לבית והכל חשוך, פתאום נתקל בכסא ונופל. פתאום נתקל בחשמל, בשולחן ונופל. אז על מי הוא כועס? כועס על אשתו. את אשמה, למה לא הדלקת נרות? כן, הוא לא רואה את עצמו, אלא מאשים את אשתו. לכן באו רבותינו, תקנו, יש נר שבת, הנר הוא מאיר. מצוות העקר הדין אפילו נר אחד, זה מספיק. העקר שיראה, כשנכנס, כשהוא יוצא, לא יהיה לו טענות. זה נקשמו שלא ביתו. ביתו זו אשתו. אישה נקשמה ביתו. וכפר בעדו ובעד ביתו, אמרו רבותינו, ביתו זו אשתו. למה נקשמה ביתו? כי היא בית, את הרמז. רבותינו בגמרא בכתובות דף סמך אלף אומרים, אין אישה אלא לבנים, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לתכשיטין. בית זה ראשי תיבות. בנים, יופי, תכשיטין. לכן, ויעשה קושות, יש מבקשת ממנו שכנה לתכשיט, יעשה קושות, מה? וכך היא נוצרה, מה אתה רוצה? עד רבה, שיראה את אשתו, ותמיד יהיה לו פת בסדלו, לא יראה חצי שלום באחרות. הכל פנים, ביתו, צו אשתו. וזה שאמרנו, שלום ביתו, רומז על הדבר הזה, כדי שלא טענות גם כן על אשתו. ורבותינו אומרים, השלוש עבירות, נשים מתות בשעת לידתן, עד שאין הזהירות, בנדה, בחלה, ובהדקת הנר. אם לא מדקת הנר, חצי שלום, תבוא לזה סכנה, ושם יפקדו עליה את אמנותיה. השם מצווה על שלוש מצוות כאלה, שהם כמו שאמרו עלי, שלשון חנה, חנה ראשי תיבות, חלה, נדה, הדקה. אלה שלוש דברים. בנדה ובחלה בדקת הנר. שצהר בנדה, בעניין המצווה של הנדה, בזמן שצריך ללכת למקווה טהרה, שתלך למקווה טהרה, ולא תעשה כמו נשים מודרניות האלה, מדרוניות כאלה, שעושות, מסתפקות ב... רחיצה באמבטיה, ודאי. אז הוא כותב הרמב״ם, אישה שהיא לא טהורה, שהיא נדה, אפילו הביאה עליה כל מימות שבעולם, אינה טהורה עד שתלך למקווה ותטבול. בלי זה עדיין היא טמאה, עוד טמאתה בה. והנכנסת יחד, מזווג איתה, חייב קראת. הכל ביהו ביה, חייבים קראת. לכן אישה שהיא יראת שמיים, יודעת, תשאר את השם היא תתלת. שקר החן והבד היופי, שאלת השם יצטלה. וזה החן גם כרומז על שלושת הדברים האלה. אחד, הדלקה, חלה, נדה. מה זה חלה? כשהיא עושה עשה בבית, יש עד עכשיו נשים סדקניות, בשביל כבוד שבת, עופות בבית. שאלה מרוך שם, אם תנורי חשמל יש לכל אחד ואחד. אז היא לשעה עשה, בצק, ועושה זה, ועופה אותו לכבוד, עושה שתי חדות כמה שאפשר, עושה לכבוד שבת. והעשה צריכה להיות כמח לבדו, צריך להיות נטו, קילו 666 גרם. כשיש שיעור הזה, זה נקרא שמו בחינת העומר, עשירית היפה הוא, זה השיעור של חיוב, חיוב חלה. כמח נטו, בלי המים. אחר כך השאלה שאת זה, אם יש בקמח הזה שהוא שיעור כזה, שיעור קילו ו-666 גרם, חייבת בחלה ומברכת שקדשנו מצוותה בצוונו להפריש חלה ומפרישה חתיכה קטנה ושורפת אותה כנשאנו אסור יום לאכול חלה אנחנו כולנו תמיים מתים פעם היו נותנים את זה לכהן הכהן היה אוכל את זה אבל היום גם הכהנים כולם נגעו בתמי מת, לכן אין ברירה, צריך לשרוף את החלה הזאת בתקף תמהל לשרוף אותה. כי פעמים קורה תקלה שהיא שוכחת, בא איזה ילד רואה חתיכת עשה, חתיכת ברטק, חושב שזה נפל מהעשה, עושה טובה לאמא שלו, מחזיר את זה לפני. אז ממילא יש ערבוביה בין חלה שהיא אסורה באכילה ובין העשה הברטק שהוא קשר. אז צריך לעשות עוד פעם חלה, צריך לעשות את התרה, צריך לצל חכם שעשה התרה שאמרה הרי זו חלה, כן, עושה לה התרה, אחרי שמתיר לה חוזר את העשה בטבלה מעשה טבל וחוזר עוד פעם ומפרישה בלי ברכה. כל פנים זה שאנחנו רואים מכאן היא מצווה על חלה ועל נדה, זה העניין של המקווה שהזכרתי. לא רק מקווה לבד, צריך ללמוד את ההלכות, לדעת איך הפסק בטהרה, איך הבדיקות צריך להיות ביום הראשון לכל הפחות והשביעי, שנשים סתקניות עושות בכל יום בדיקה, בדיקת האחנה שהיא כבר היא טהורה, ואז הולכת למקווה טהרה, ואז היא טהורה לבעלה. אז שלושת הדברים האלה הם חמורים ביותר. תראה איך רבותינו שקלו את חלה ואת הדלקת הנר, לנדע שזה איסור כרת. תבינו מכאן, חמורים דברי סופרים יותר מיינה של תורה. כתובים דודיך מיין, יין זה יינה של תורה, דודיך מה שגזרו חכמים, טובים דודיך מיין, כן, כל כך חשובים. לכן אמור העובר על דברי סופרים היה מיטה, כן, צריך לזהר בשלושת הדברים האלה. וזה שמענו שלום ביתו ששים הדקת הנרות בעתם בזמנם כרחתם, שזה בערך 40 דקות לפני השקעה. אז זה מנהג ירושלים, ומנהג שאר המקומות 20 דקות לפני השקעה. הספרדים נוהגים כמו ירושלים, כמו כל המקומות, 20 דקות לפני השקעה, לא 40 דקות לפני השקעה, בפרט ימי החורף שהימים קצרים, ואדם שיש לו משפחה גדולה במפורת יוסף, שכל היום מתרוצצת כדי להכין את כל המאכלים וכל העניינים של העונג שבת. אז זה לא תספיק, 40 דקות לפני השקעה זה הרבה זמן, 20 דקות לפני השקעה, זהו הזמן המתאים. ואם תעשה זה רבע שעה לפני השקעה, לא נורא, אין דבר. פעמים יוצא מן הכלל, עדיין לא גמרה כמה דברים שיש לה תחת ידיה, אז תגמור תחילה, רבע שעה או 10 דקות אפילו לפני השקעה, עדיין זה מותר. אני אומר, בשעת הדחק, קרה מקרה שהיא עסוקה, אז רבע שעה או 10 דקות אפשר. אבל אחת תחילה, שתדל 20 דקות לפני השקעה, שתדיק, וזהו כמו כל ארץ ישראל. אלה שעושים 40 דקות, השורש שלהם, זה הרב ראש ישיבת המנהל של עץ חיים, ישיבת עץ חיים, שהוא לא הבין טוב את דברי כף החיים. זה שורשו. הוא כתב את זה לפני 70 שנה, 80 שנה. והוא לא הבין טוב את דברי כף החיים, וחשש כף החיים אומר 40 דקות לפני השקעה, וזה לא נכון. כף החיים לא התכוון לזה בכלל. הוא לא הבין דבריו של כף החיים. האמת היא, 20 דקות זה השיעור די ביותר, לא צריך יותר מזה. כמו שאמרתי, בשעת הדחק אפילו רבע שעה או 10 דקות לפני השקעה זה מספיק. למה תוספת שבת אין לו שיעור כלל. היא עושה תוספת שבת, היא מדיקה בזמן שעדיין יש תוספת שבת, וזה 10 דקות, זה די ביותר, לא צריך יותר מזה. וכך מעיד הרב של עדה החרדית בירושלים, הרב יוסף צבי דושינסקי, כותב בספרו שהמנהג בירושלים מדליקים 10 דקות לפני השקעה. כך הוא כותב בספרו. כן, בוודאי שזאת אומרת בשעת הדחק או בדיעבד שכבר היא כל כך מאוד עסוקה, אז יכולים להקל.
בבית מלון נוהגים לשים לאורחים למטה מגש גדול עם כל הפירות. יצאה בזה אישה איזה חומה של
השקעה. אישה למשל הולכת לבית חולים, ושם באולם של בית החולים, בחצר של בית החולים, עושים שם איזה מגש, וכל אחת ואחת מהיולדות מדליקה שם. הראשונה שמברכת על הדקת הנר, בסדר, לא עושה ברכה לבטלה. השאר, אלה כולם שמדליקות שם באותו החצר או באותו אולם, אם מדליקות בברכה, עושות ברכה לבטלה. ידליקו בלי ברכה. למה? כך סובר מרן, שתוספת אורה לא מעלה ולא מרידה, ולכן אסור לברך. לכן כותב, אם יש שלושה בעלי בתים וכולם נוסעים בחדר אחד, אוכלים בחדר אחד, ישנים בחדר אחד, כמו שיש במרכז הקליטה הרבה פעמים יש דברים כאלה, אז הוא אומר הבעל הבית הראשון יברך על דקת נדרות. שאר בעלי הבית, כל אחד יש לו רוצה להדליק נר, כל אחד יש לו שולחן, אסור להם לברך, כיוון שהראשון שברך יש כבר אור באולם, אז הם מה שהם עושים זה תוספת אורה, תוספת אורה לא צריך לברך. זה סובב מרן, והוא אומר שזה ברכה לבטלה, חושש לברכה לבטלה. ואילו הרמה כתב, מנהג אשכנזים להקד בזה, שכל אחד מברך, כל אחד מהם למה, עושה תוספת אורה. אור זרוע מסתפק בדבר הזה, מרק אתה ספק ברכות להקל. בא הרמה ואמר, אבל מנהג האשכנזים כן מברכים על כל אחד ואחד. לכן אני מדבר בשביל יולדות למשל, ספרדיות, שלא יכולות להדיק בתוך החדר שלהם, נמצאות בהיש על החדרים, אבל שם לא יכולות להדיק, לא פחדים שתפרוס דליקה, שריפה, לכן לא מרשים להם. כל אחד מדליקה איפה, באולם שמה, כל אחד בא ומדליקה שמה. תדיק בלי ברכה, לא תברך על זה. למה? כבר יש אור, אז מה אתה רוצה להוסיף? עוד תוספת אורה לא מברכים עליה. זה דעתו של מרן, כמובן אורות מרן. ומרן קטן שיש ספק ברכה לבטלה, לכן אין לברך. רק, גם כן אותו דבר בבית. יש אולם גדול, אחר ידיים, ההול, ורוצים לאכול שם. אז רוצה, הבעל, גם הוא רוצה לברך. אין רשות לברך, אשתו מברכת, פותרת את כל החדרים, פותרת את כל שכן העולם עצמו. לכן, אם ירצה אחר כך הבעל להדליק, ידליק, אבל בלי ברכה. הוא רוצה להוסיף אורה, תוסיף אורה. אבל הוא לא יכול בשביל כך לברך, כי הברכה תהיה ברכה לבטלה. לכן יזהרו. פעם היו עושים תעמולה שהבנות הרבקות, שנמצאות בבית, אחרי בת מצווה, אז שכל אחד תדליק, הבנות בחדרים שלהם ויברכו. זה טעות. לפי דעתו של מרן זה ברכה לבטלה. אם הדליקות ידליקו, לא אכפת לנו שידליקו. אבל שיברכו זה ברכה לבטלה. כי הברכה שמברכת עקרת הבית, היא פותרת את כל החדרים. כמו שאמרתי בדין בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, בעל הבית מברך, הוא פותר את כל החדרים שלו. ואפילו באו אחר כך בניו, לא באו באותה שעה ולא שמעו את הברכה. אפילו אחי, כשמטיל עליהם ללכת לבדוק את שאר חדרים, לא מברכים. זה דבר גם כן פה. אפילו הבעל לא שמע את הברכה מאשתו. והיא הדליקה במקום האוכל. הוא רוצה להדליק במקום השינה. תדליק, תדליק בלי ברכה. אבל לא יכול לברך. כי הברכה זה ברכה לבטלה. אפילו שזה לא תוספת אורה. ששמע חשוך. תוספת אורה זה הכל בחדר אחד. הכל באולם אחד. אפילו אחי, אינו רשאי. למה? זו הראשונה שברכה האישה, היא ברכה פתרה את כל חדרי הבית. הוא רוצה להדליק, בבקשה. מצד הדין לא צריך להדליק. כבר אמרתי, שעקר הוא כמו דבר ארוחות חיים, כל בו תשבץ, שכולם סוברים, אין צריך להדליק בכל החדרים. מספיק, ברכו על חדר אחד, מספיק. לא צריך יותר. כי כשהוא רוצה להוסיף, לעשות חסידות, החסידות מברכים ברכה לבטלה, יוצא שכר רוב הפסדו. אלא ידליק, עושה לשון, עושה לברך בחדר השינה, ידליק, אבל בלי ברכה. כמו שאמרתי לגבי גם כן הבחורים האלה שנמצאים בפנימיות, אז מה עושים? אחד הראשון מברך, והשאר, אם רוצים להדליק, ידליקו בלי ברכה. מצד הדין, מספיק אחד שידליק. ובלבד, זה שמדליק, יעשה שיהיו נרות ארוכות, שבשעה שהוא מסיימים את הסעודה, בסעודה, שם בישיבות, מעריכים קצת בשירים, בפזמונים, כל מיני דבר. אחר כך, אחרי ברכת המזון, כל אחד עולה לחדר שלו. אז יעשה נר כל כך ארוך, שיספיק להדליק, גם בשעה שהוא גמר את הסעודה ועולה למעלה לביתו, כדי שלא יקשן בשולחן או בכיסא, אז נקשן מוזר שלו ביתו, אז יישאר עדיין דולק. אבל אם מדליק, ובינתיים עד חצי הסעודה הנר הזה כבר קלה והלך ונחבא. נמצא מה שברך ברך ברך לבטלה. הרי לא נהנה ממנו, לא השתמש בו. הדליק אותו והלך תקף להתפלל מנחה וערבית והסעודה וכל הדברים האלה. נמצא שלא נהנה מהנר הזה. לכן ברכתו לבטלה. לכן צריך שיהיה נר ארוך, גדול, בשיעור שהוא יגמור, אז תקף כשחזור לבית שלו, עדיין, לחדר שלו, ישאר עדיין זה דולק. אז יעשו תורנות, נגיד שלושה ארבעה בחורים לשם. אז כל אחד רוצה לזכות בברכה. יעשו תורנות. זה ידליק שבוע אחד יברך, וזה ידליק שבוע שני, וזה שלישי, כאן זה הדרך. יעשו תורנות, שכל אחד יזכה במצווה של הדקת הנר עם ברכה. שהרי אמרתי, אין נפש בזה בין אנשים ובין נשים. גם אנשים חייבים במצווה הזאת. אבל בתנאי, כמו שאמרתי, שיסיים את סעודתו, ועדיין הוא נמצא שם, כשהוא הולך לחדר שלו, עדיין הנר דולק. זה צריך להיות תמיד. אותו דבר, אדם שמוזמן, אצל קרוב משפחה, שהוא לא רחוק מהבית שלו. אצל קרוב משפחה, הוא וכל המשפחה שלו. ויוצאים, ורוצים להדליק נרות שבת, לפני שהם יוצאים. אז ידליקו בברכה. אבל ישימו שיהיה או שמן הרבה, אם זה שמן, שמן הרבה, או אם זה נר, נר גדול, ארוך, כשיספיק, שילך אצל המוזמן, הוא מוזמן אצל מישהו, ילך אצל הזה, הוא בתור אורח, גומר את הסעודה, חוזר לביתו, עדיין הנר דולק. אז נהנה מהנר, בלילה, ומקיים את המצווה כהלכתה, אין בין אחר לבטלה. אם לא עושה כך, עושה למשל נר רגיל, עד שיחזור, כבר הכל חשוך. אז נמצא שהוא לא נהנה מהנר. ומברך על זה, זה ברכה לבטלה. לכן צריך להיות זהיר. רוצה ללכת? בבקשה, אנחנו לא מנעים אותו. יכול ללכת, לאכול איפה שהוא רוצה. ואחרי שהוא גומר לאכול, יחזור לביתו, עדיין הנר דולק. אותו דבר, יש מקומות, מרוב שהמקום שם אביך, אין שם ננשום. אז מה עושים? איפה אוכלים? אוכלים בחצר. עושים לחצר, יש אור הלבנה זורח, אז הם נהנים בסעודה שלהם מאור הלבנה. יותר נוח להם מה שישארו בבית, ושם לפעמים מטושים, פרעושים, אני יודע. אז לכן יוצאים בחצר ואוכלים. מותר. כפי שעקר המצווה של הדקת הנרות, בשביל שגם כשיוכל לאורם. אבל זה לא מעכב. עובדה היא, אפילו בליל כיפור, אנחנו מדליקים נרות מערב כיפור, ומברכים שקדושה ונשתה וצלונה על דקנה שלהם הכיפורים. יש סעודה ולית כפור, אין סעודה ולא קדוש ולא שום דבר. אפילו אחי, סוף סוף, כדי שלא יתקל בכיסא ספסל, הפעם זה עדיין ישנו. לכן אותו דבר, הוא חי בחצר. סוף סוף, כדי שלא יתקל בכיסא ספסל, הפעם זה עדיין ישנו. לכן אותו דבר, הוא חי בחצר. נכון, השאי נחצר, הקהילה לא מעכבת. בכל זאת, צריך שיהיה הנר דולק, בשעה שהוא חוזר, גמר יכול לסעוד את לבו, חוזר לבית, עדיין נר דולק. הרי נהנה מהנר. לכן, ברכתו נכונה. מה שאין כן, אם לא יהנה מהנר, ברכתו לבטלה. לכן צריך להיות זהיר בדבר הזה. כשיש קלה וחמותה, הקלה עושה שבת אצל חמותה. הבן, נזמין אותו אבא שלו, תבוא תעשה שבת אצלנו. והיא הולכת הקלה גם כן. היא נשואה. וכל אחד הם במשך שבוע כולו, יש לו כל אחד חלוק ושבחן, עשתו חלוקה מחברו. הם יש להם, הבן עובד ברוך השם, הוא מרוויח, מתפרנס לבדו, חי נושא את עצמו. וההורים גם כן, יש להם בית לבד. עכשיו הוא מזמין אותו ביום שבת. כיוון שמזמין אותו בשבת, רשאית הקלה, החמות למשל מדליקה באולם שאוכלים שם, בחדר שאוכלים שם. רוצה הקלה גם כן להרוויח את המצווה הזאת, יכולה להדליק. כמו שאמרתי, שבברכה אחת פותסת כל החדרים, זה בשביל בני ביתה. אבל אדם שכבר הוא נשוי, זה חי נושא את עצמו. הוא חלוק מעשתו של חברו. לכן, אם תרצה הקלה להדליק בחדר, למשל חדר השינה שלהם, אז תדליק בברכה, רשאית לעשות כן. לכן אותו דבר, בת ואמא. הזמינה האמא את הבת שלה, תבואי תעשי שבת אצלנו. אז ויש להם חדר לישון שם. אז אותה הבת יכולה להדיק, כמו שהיא נשואה, יכולה להדיק בברכה. מברכת עושה הכל. לא באותו החדר עצמו, שכאן לא מוסיפה שום דבר, רק תוספת אורה. תוספת אורה אמרנו שמרנו, אומר שלא מברכים. אבל כבר שזה חדר נפרד, אז היא רוצה להדיק בחדר שישנים שם למשל, אז זה דבר, תדיק בברכה. למה? מפני שהם חלוקים בעשתם, כל אחד הוא חי נושא את עצמו, כל השבוע כל אחד אוכל מממונו, אבל מה שאין כן, בנים ובנות שעדיין סומכים על שולחן אביהם, לא צריכים לברך בכלל. אם רוצו להדליק בחדריהן, רשאים, אבל בלי ברכה. למה? שהברכה של האמא שהיא עקרת הבית, פתרה את כל החדרים.
היא הזוג נשוי שגר אצל ההורים, שצריך לברך לעצמו?
יש להם חדרים נפרדים וברכים לעצמם. זה שאמרתי עכשיו. עכשיו, לגבי קבלת שבת, האם בשעת הדלקת הנרות, האם האישה באותה שעה מקבלת שבת, ואסור לה לעשות אחר כך שום מלאכה? או לא, יכולה לעשות. מצוות הדלקת שבת זה לא קשורה, קבלת שבת. זה מחלוקת גדולה בספרי הפוסקים. בעל הלכות גדולות אומר, בשעה שהאישה מדליקה נרות שבת, באותה שעה היא מקבלת עליה את השבת. אחרי זה אסור לעשות שום מלאכה. עצם ההדלקה זה קבלת שבת. בכלל שהיא מברכת, שקדשנו ושתה וצובנו על דקר של שבת, אתה קורא את זה של שבת. לכן תקף אחרי ההדלקה, קבלה עליה השבת, ואסור לה עוד לעשות שום מלאכה. עושה לה להגביע את הפתילה, להנמיך אותה, לעשות כל דברים שיש בהם אסור מלאכה, אסור לעשות את זה, רק לפני כן. לפני שתבוא להדליק, תסתכל יפה, אם הפתילה דולקת יפה, אם הגז יפה, כל דבר ודבר, דבר ואתה. תסתכל על כולה, תראה שהיא כבר גמרה, סיימה את כל ענייניה, אז תדליק, אז תדליק את הנר, ותקבע עליה שבת. זה לעשות שבעה הלכות גדולות. חלקו עליו ברוב הפוסקים. הרמב"ן הוא הראשון שיצא נגדו. כותב את זה בחידושיו למסכת שבת, דף כ"ד, מביא דברי הלכות גדולות, ודחה אותו, כל וכל. מביא ראיות גמורות מהגמרא, שגם אחרי שהיו מדליקים את הנרות, היו עושים מלאכה. היה מותר לעשות מלאכה. זה הרמב"ן, הולך אחריו תלמידו הרשב"א, גם כן הוא פוסק אותו דבר, שם בחידושיו, וגם בתשובותיו. הוא כותב בתשובה, שאין הלכה כדברי בהאג שאומר, בהלכות גדולות, שאומר שהדלקת הנר עושה קבלת שבת. זה שוב שייכות. יכולה אחרי הדלקת הנר לעשות עוד מלאכה ועוד מלאכה. ומתי זה קבלת שבת? בשעה שהאישה מקבלת עליה את השבת. אומר בפירוש, אני מקבלת עלי שבת. אצל הגברים, בשעה שאומרים בואי יקלה בואי יחלה, בזמור של יום השבת, באותה שעה נעשה קבלת שבת. לפני כן אין קבלת שבת. אותו דבר גם האישה. אצלה לא שייך בואי יקלה, היא בעצמה קלה. אבל תגיד בואי יקלה. אבל אומרת, בזמור של יום השבת, באותה שעה מקבלת עליה שבת. זה דעתו של הרמב"ן, הרשב"א, הראש, והר"ן גם כן בחידושיו, הר"ן בחידושיו. כי הר"ן בהלכותיו הביא דעת מלכות גדולות, והביא שהתוספות חולקים עליו, מלכות גדולות. והוא יושב את קושותיהם, הר"ן בהלכות. בחידושיו כתב, והעיקר שאין קבלת שבת תלוי לגמרי בהדלקת נרות של שבת. מודלק הלכות בהלכות גדולות. נמצאנו למדים שרוב הפוסקים חולקים על בהלכות גדולות. גם המאירי כתב ככה, שאין זה תלוי זה בזה, אין לקרוא זה בזה. מרן, איך עשה, בשולחן ערוך, הביא ככה, בבעל הלכות גדולות, תקף כשאדם מדליק הדלקת הנר של כבוד שבת, באותה שעה קבלו עליהם שבת. והרבה חולקים עליו, ויש חולקים עליו, החולקים אלה שהזכרתי אותם. הרמב"ן, הרשב"א, הרטב"א, הראש, הר"ן, כן? כאלה חולקים עליו. וכך למעשה, כשאומר מרן בסגנון כזה, פלוני אומר כך, ויש חולקים עליו בלשון רבים, סימן שהוא סביר כמו דעת יש חולקים. כך פירש גם כן בשולחן גבוה. שולחן גבוה זה רבי יוסף מולכו, שחי לפני 300 שנה, מפרש את מרן. והוא אומר, מרן דעתו כדעת השנייה. כמו שיש לנו כלל בכל מקום, יש אומרים ויש אומרים, הלכה כמו יש אומרים בתורה. גם פה הלכה כדעת החולקים. דהיינו שלא שום קשר אין בין קבלת שבת ובין הדלקת נרות שבת. כך מפרש גם רבי שמואל גרמיזן, יש לו שאלות ותשובות משפטי צדק, גם הוא אומר כמו שולחן גבוה. גם רבי חיים פלאשי בספר דף הדין, גם כן כתב אותו דבר. שמרן סובר שאין קשר בין קבלת שבת ובין הדלקת נרות שבת. כן הוא סובר כדעת החולקים. זאת אומרת, אישה שהדליקה נרות שבת, ואפילו ברכה ודיקה, אחר כך בסדר לך לעשות איזה דבר, להגביע את הפתילה, להנמיך אותה, להדיק, לכבות, יכולה לעשות. למה אין שום קשר בין זה לזה. מתי זה קבלת שבת? ממשיך מרן ואומר, וקבלת שבת תהיה בשעה שהציבור אומרים בזמור שיר יום השבת. אומר, בספרי הקדמונים היה כתוב שקבלת שבת נעשית במה שאומרים ברוך השם ברך העולם ועד לפני ערבית. אבל בלגידן לנו אנחנו נוהגים נאמר מזמור שיהיה בשבת קודם, אז אמירת מזמור שיהיה בשבת כמו שאמר ברוך השם ברך העולם ועד, זה אומר מרן. כן, לפי זה יוצא, לפי דברי מרן אין שום קשר בין קבלת שבת ובין הדקת הנרות. לפי זה כל המצוות שלו בגמרא ובפסחים דבזיים, כל המצוות לברך עליהם עובר לעשייתן. מה זה עובר לעשייתן? קודם עשייתן. כמו שהגמרא אומרת, מה אם משמע להי לשון עובר לעשייתן נשנה דאקדומה הוא, זאת אומרת קודם, שנאמר ויעבור את הקושי. מה זה יעבור את הקושי? שם מספר על אחימעץ בן צדוק שהלך לבשר את דוד המלך שבנו אבשלום ועם כל הצבא שלו נחלו תבוסה, והצבא של דוד עץ והשיג אותו, זאת אומרת הקדים אותו. לשון ויעבור, לשון קדימה. וכאן גם כן עובד לעשייתה. מה פרוש עובד לעשייתה? קודם עשייתה, כמו שאנחנו עושים בכל המצוות. ברכים מתעטה בסיסית, מתעטפים. ברכים מניח תפילין, מניחים תפילין. להדיק נר חנוכה, מדיקים נר חנוכה. על מקרא מגילה, אחר כך עושים מקרא מגילה. אחרי כל המצוות כולם. נמצא שצריך קודם לברך, ואחר כך לעשות, זה כל המצוות. הגמרא אומרת, בשם בפסחים דבזיים, חוץ מטבילת הגר. הגר, מל, ולא תבר כאילו לא מל. הגר לא יהיה גר צדק, לא יהיה יהודי, אלא עד אחרי שאחרי שעשה ברית מילה, ואחר כך גם כן תבר במקווה. אם עדיין לא תבר במקווה, עדיין דינו כמו גוי. צריך להיזהר שלא לשתות אותו יחד יין, זה מגעו כמו דין גוי. אבל אחרי שמעל נעשה יהודי. הגמרא אומרת שמה שהגר הזה מתי מברך על הטבילה שלו? הנשים הנדות למשל, אישה נדה, ברכת טובלת בשביל יתהר, מתי מברכת על הטבילה? ברכת לפני הטבילה, כמו כל המצוות, ברכים עובד עשייתם. אבל גר שהוא רוצה ללכת לטבול לא יברך, אלא אחרי שיצא יתלבש ואחר כך יברך. למה? כל עדיין שדות, אבל הוא עדיין גוי. אבל שקדישנו מצטב וצבנו, מי צבא אותך? עשה תבילה. השם אמר למוחמד שיעשה תבילה, הוא אומר מוסטפה שיעשה תבילה. עכשיו אמר לי ישראל, מי צבנו? צבנו לעם ישראל. אז לכן הוא לא יכול לברך, הוא נמנע ממנו לברך. אחרי שהוא יתבול אז נהיה בן אדם, נהיה יהודי, אז יתלבש וברך שקדושה מסתר סבנו על התבילה. יש הגמרא אומרת כל המצוות לברך עובד לעשייתן קודם עשייתן, חוץ מטבילת הגר. שואל הגאון מהרב שיק, אם איתה שיש כאלה, יש מי שסובר שצריך לברך בהדלקת מנרות ערב שבת אחרי ההדלקה, למה הגמרא אמרה חוץ מטבילת הגר? כמה גרים באים בשנה? בכל זאת שאלתם בתי הדין, גר אחד או שני גרים או חמישה גרים בכל שנה. במקום שתגיד את זה, תגיד חוץ מהדקת הנרות, שהדקת הנרות קודם מדליקים אחר כך מברכים. אלא בזה שזה לא נכון, צריך קודם לברך אחר כך להדליק, כמו כל המצוות, שום מפרש ביניהם. זה כותב המהר"ם שיק. גם רבי עקיבא איגר עומד על הקושיה הזאת, אבל הוא מניח בצריך עיון. אצלנו למדים, הברכה היא שווה לכל המצוות בלי יוצא מן הכלל, ובכלל זה הדלקת נרות שבת, קודם מברכים ושקדישנו מזוותה וצוונו להדליק נר של שבת ואחר כך מדליקים. בין איש בין אישה שעושים את מצוות הדלקת הנרות צריך קודם לברך אחר כך לעשות. זה הדבר הזה, כמו שאמרתי, תלוי באותה מחלוקת. לדעתו של מרן אין קבלת שבת תלויה בהדלקת נרות שבת. אפילו אחרי הדלקת הנרות יכולה אפשר להדליק, לכבות, לעשות כל דבר. אז למה לא תברך כמו כל המצוות? תברך תחילה, רק תעשה את המצוות. לדעתו של מרן, כמו שאמרתי. אבל לדעת מעל החוק גדולות, הדבר שלו במחלוקת. יש אומרים, מה שאמר בהלכה גדולות, שהדקת הנרות עושות קבלת שבת, זה תלוי בברכה ולא בהדקה. ויש אומרים לא, זה תלוי בהדקה ולא בברכה. מה נפקא מינה? אם תאמר שהכל תלוי בברכה, כשהאישה אמרה להדליק נר של שבת, מיד קבלה עליה שבת. אז איך אחר כך היא תדליק? אחרי שהיא אמרה להדליק נר של שבת, איך אחר כך תוכל ללכת להדליק? אבל האמת היא שהאישה דעתה לא לקבל את השבת, אלא אחרי שתגמור את ההדלקה. וכי תעלה על דעתך, היא מברכת ברכה לבטלה, שקדושה בדיק הזה של שבת, כבת שבת, לא תדליקי. כי על מה ברכתי? כל אדם הגיוני מבין בסברה שכוונתה היא אחרי שתסיים את ההדלקה, אחר כך יקבלה עליה שבת. אבל לפני ההדלקה, ודאי לא קבלה. לכן היא מברכת תחלה, אפילו לדעת מערכות גדולות, מברכת תחלה, ואחר כך מדליקה את הנרות, כמו כל המצוות, מברכות תחלה, ואחר כך עושה את המצווה. גם זה לא יוצא מן הכלל. אבל יש מי שפירש פירושים לא נכונים, אני רוצה למען לכם קודם כל, הרמב״ם כנראה שגם הוא לא סווק במערכות גדולות. בכל אופן, זה לשונו של הרמב״ם. ומברכים קודם הדקת הנרות, אשר קדושנו ומצוותיו וצוונו להדליק ראשי שבת. זה דברי הרמב״ם. כותב הרב מגיד, המקור שלו מאיפה? רב עמרם גאון, בסדרו כותב, לפני ההדקה, מברכים תחלה, כמו כל המצוות, מברך עובד עשייתן. אז קודם מברך להדליק ראשי שבת, ואחר כך מדליק את הנרות. כן, זה הרמב״ם, וזה רב עמרם גאון. רבנו אבי העזרי, ברבני אשכנז, הוא לא ספרדי. לא כן אומר אותו דבר. מברכים קודם ההדקה, כדי שיהיה עובד עשייתן. מברך שקדישה ולדליק ראשי שבת, ואחר כך מדליק את הנרות. ממשיך אחר כך בשמו, מביא את זה בספר המרדכי. המרדכי, גם כן הוא כותב, ברך תחלה, ואחר כך מדליק. יש ספר הפרדס, רבנו אשר בר חיים, חי לפני 500 שנה, 600 שנה. גם הוא כותב אותו דבר, מברכים תחלה, ולדליק ראשי שבת, ואחר כך מדליק את הנרות. כך כותב בספר שבולך לקט, גם כן חי לפני 600 שנה, 700 שנה. כותב את זה בפשיטות. הוא לא משהו כאילו מחדש את הדין. אצלהם היה דבר פשוט, בתכלית הפשוט. לא היה פוסק ראשון שיאמר שצריך קודם להדליק ואחר כך לברך. והנה רבי יעקב וייל, שהיה בזמנו של תלמידו של מהריל, הוא כותב, מקצת נשים נהגו שתחלה מדליקות ואחר כך מברכות. כי הן טוענות ואומרות, שאם אנחנו נברך תחלה שקדושה להדליק ראשי שבת, מיד שאמרה להדליק ראשי שבת, אמרה שבת, קבלה עליה שבת. לא תוכל אחר כך להדליק. לכן קודם מדליקות, ואחר כך מברכות. זה אומר יעקב וייל בשם מקצת נשים. תדעו, המקצת נשים האלה חכמות כל כך, חולקים על הרמב״ם, חולקים על רבנו אברהם גאון, על רבנו אבי העזרי, על שבולע לקט, על כל מי שתרצה. קצת נשים. משמע, רק מקצת. הוא עצמו כותב, יש הלכות פסקי דין של רבי יעקב וייל, אומר, לפני שמברכות, לפני שמדליקות נרות של שבת, חייבות לברך תחלה, ושקדושה מסתובת זונה נקדים של שבת. כלומר, הוא לא מסכים עם אנשים. שם כתב את זה בסתם, בסוף ספרו, יש שם כמה איזה הערות, כתב את זה. אבל יש לו פסקי דין, פסקי הלכה, שנתפסו אחר כך. ושם כותב רבי יעקב וייל, צריך לברך תחלה ואחר כך להדליק, כדי שיהיה עובר עשייתן. כי הוא עצמו לא סובר כך. חוץ מרבי יעקב וייל, חבריו היו רבי ישראל בבורונה, רבי ישראל איסרלן, בעל תרומת הדשן. שני אלה כותבים בפירוש, צריך לברך תחלה ואחר כך להדליק, כדי שיהיה עובר עשייתן. גם חבריו כך אומרים. והם לא הזכירו קצת נשים, הרבה נשים, לא הזכירו כלום. רק הוא, אף פי שכתב את זה בקצת נשים, הוא עצמו גלה דעתו שצריך קודם לברך כדי שיהיה עובד עשייתם. וכן, מה צריכים לשמוע? קצת נשים או לדעת הגאונים עצמם? מה זה צריך לשמוע לגאונים האלה? אבל משום מה זכו הנשים, קצת נשים האלה, והעלה אותם הרמה על שולחנו. וכתב שקודם ידליקו, ואחר כך יברכו, ונשים יברכו יגידו הכניסה של שבת, תבקבל עליה שבת. כמובן, זה לשיטת מערכות גדולות. שהוא אומר ככה. ואפילו בהלכה גדולות זה לא מוכרח שתקף כשאמר מילת שבת תבלה עליה שבת. אלא אחרי ההדבקה, כוונתו אחרי שתברך ותדליק, אז תבלה עליה שבת. כך פירושו של בהלכה גדולות. הנשים האלה היו טועות ומטעות, וחושבות שבהלכה גדולות אומר, תקף אמרה שבת חלס נהיה שבת. זה כל כך מוזר, כל כך משנה, נגד הסברה. כפי שאמרתי, גם התלמוד שלנו נגד זה. אם היה כדבריהם, למה התלמוד אומר, חוס מטבילת הגר, תגיד חוס מדקת נרות של שבת. זה מעשים בכל יום. מה יותר טוב להביא את הגר שזה פעם בשנה, או שתגיד דבר שהוא מעשים בכל יום. וכל אחד ואחד מישראל מותר לדבר. הדקת נרות בכל אחד מישראל. ולו גר, זה בדין מגיירים אותו. כמה גרים? אתם יודעים פעם עשיתם מזה גר? זה בדין, זה לא תפקיד שכל אחד ואחד. אלא ודאי שהפירוש הזה הוא מוטעה, הוא לא נכון. ובאמת, כדי לתקן את זה, מה עשה בספר, מקצת נשים האלה, פורסות את ידיהם, אחרי שמדליקות, פורסות את ידיהם, את כפיהם, נגד הנש, לא תהנה ממנו, כדי שיהיה עובד עשייתן. וכי ההנאה היא ההורה, זה העשייה, העשייה ההדקה. מה זה שתפוס את תופך? מה? אתה סוגר, אתה לא רואה את ההורה, שהם רואים את ההורה. לכן גם זה תמומה. ובאמת יש ספר שלוש השבועות פאר עץ חיים, מגאון אחד לפני 100 שנה ויותר, הוא כותב, כמה נועלו הנשים שמברכות אחרי ההדקה. רבותינו אמרו, עובד עשייתן. ומה שהם פורסות כפיהם שגו בזה הרבה מאוד שזה לא מעלה ולא מוריד ואכן צריך לברך תחלה אחר כך להניש הוא אומר שם ספר הזה חברתו גאון אשכנזי שהיה באשכנז אחר כך בסוף ימר עלה לבית ישראל ופה הפיס את הספר שלו בעיר הסעים הוא אומר כל הזמן טעינו הלכנו אחרי הרמה בחוץ לארץ עכשיו ברוך השם הגענו לארץ ישראל ובארץ ישראל אטרידי מרן ומרן סובר שצריך לברך תחילה. לכן חייבים לחזור בנו ולברך ואחר כך להבדיק. אותו דבר, זה מי שמודע על האמת, רואה את הדברים כל כך קוויתן, כל כך ברורים, כל כך אמיתיים. הגאון רבי יוסף זלמן מצר, היה ראש ישיבת עץ חיים. היה צוות בני ביתו, כך אמרו לי בניו, צוות רעייתו הרבנית, אמרה מה שעשינו בחוץ לארץ, השם יסלח לנו. עכשיו אנחנו בארץ ישראל, אטרידי מרן, קודם תברכו, אחר כך תדליקו. וכל בני ביתו, גם כן, הבנים שלו, אחר כך כל אחד התחתן, גם הם עשו ככה. כדבריו של גדול הבית רבי יוסף זלמן, שהיה גאון עצום, והוא ידע וראה את האמת שבדבר, אבל זה עשו בחוץ לארץ, עשו. אבל פה באנו ברוך השם, בקדושה קלה לקדושה חמורה. חמורה, ומעלים בקודש ומורידים. לכן אמר להם, קודם שיברכו, אחר כך תדליקו. לכן כל אדם מישראל לא יזוז מדברי מרן אנחנו קבענו הוראות מרן הוא מעיד בספר שתירי זיתים של רבם של בני תימן שמנהג פשוט בכל תימן שמברכים תחלה ואחר כך מדליקים כך כותב גם כן בספר מאמר מרדכי מארצות המערב מארצות המערב מברכים תחלה ואחר כך מדליקים באזמיר בטורקיה כותב בספר חיר שלמה רבי שלמה קמחי שחי לפני 120 שנה כותב המנהג פשוט שמברכים ואחר כך מדליקים יש ביצחק פלאצ'י בנו שבחין פלאצ'י ספר הפר הלב המנהג באזמיר מברכים אחר כך מדליקים זה כותב גם כן בספר גדולות אלישע רבי אלישע נגור אומר רוב בני בבל בגדד היו נוהגים מברכים אחר כך מדליקים ויש מיעוט שהיו עושים כמו דברי הרמה טעו אחרי דברי הרמה אבל הרוב היו מברכים אחר כך מדליקים כן, ארצות המערב, ארצות תימן לא רק שתהיה לזה אם כותב את זה גם רבי חייא סאלח בעולת צדיק נמצא כותב אותו דבר גם לאחרונה יש ספר דברי חכמים שחברת רבי שלום יצחק הלוי גם שכותב שהמנהג פשוט שמברכים ואחר כך מדליקים יש לנו כבר חבילות של פוסקים שכולם סוברים כך בין מהראשונים בין מהאחרונים בראשונים אין מי שחולק עליהם אין אחד שיחלוק על הרמב״ם אין אחד שיחלוק על אמרם גאון או רבינו אבי העזרי או שבולי הדקת כולם פה אחד דברים שצריך לברך רק את מנדיל. פתאום עכשיו, בדירות האחרונים, קוראים בספק שולחן ערוך, שולחן ערוך שם כתוב, לא, קודם צריך להדיק, אחר כך לברך. שאם תגיד את זה כששבת, נהיה שבת, חלס, אסור להדיק. כל דברים האלה הם מוזרים, וכשתעלה עד עצמך אדם מברך, כשיש לברך ברכות למטלה, אתה אומר, להדיק נשא שבת. למה אתה אומר שכבר תקם בברכה, כבר תבר עליו? תבר. אפילו תאמר שקשור זה עם הדקת נר שבת, עם קבל השבת. אבל זה אחרי ההדקה, לא עוד לפני ההדקה. לכן, לפי כך למעשה, צריך להורות כל אחד מבני ביתו, יאמר להם שקודם יברכו, ואחר כך הדיקו. עובר לעשייתם, כמו כל המצוות כולם שבתורה. לא לשנות מדברים בתורה. יש נשים, תגיד להם לא ישמעו. לא, סבתא שלי לא עשה ככה. האמא שלי לא עשה ככה. הסבתא שלה והאמא שלה שוקלת נגד הרמב״ם ונגד אבינו אבי עזרי, כאילו היא נמסה לרוח הקודש מהשמיים. מה זה סבתא שלה? מאיפה הוא יודע? בסבתא עבירה, מה בסבתיך? כל עשה כן, כמו שאמרתי, זה מחזיר עטרה ליושנה. אבל צריך לדעת דבר אחד. הנמל לה אומרים הוא בנשמותה. שיחידי לקבלו. הגמרא אומרת על שלוש דברי שם עשה אדם בתוך ביתו ערב שבת מחשיכה. עשרתן, ערבתן, דיקו את הנר. מה הגמרא אמר על השם? הדברים האלה שאדם אומר לבני ביתו, אומר את זה בצעקות, אלא בניחותה, כדי שיקבלו. תגיד, עשרתן, ערבתן, מה אתה בא לתתן לפקודות פה? מה זה צבא? לך לצבא שלך. צריך לדבר מנחת. עשית עשר? עשית עירוב, עשית ככה, אז ככה, צריך לדבר בנחת, כדי שיקבלו. אותו דבר, אני עד את זה. אם עושה אדם שדבריו יהיו מקובלים, לא מספיק שיאמר, כך אמר הרב, אז אמר הרב, היו גם כבעיר שלי, היו גם כרבנים, שם היו הרבנים חולקים עליו. אז מה, אני לא אומר לכם שום דבר מלבי, אני אומר לכם מה שאומרים הפוסקים. אני יודע, תזכרו את כל הפוסקים האלה. מספיק שתזכרו את הרמב״ם, ורמב״ם גאון זה מספיק, שניים. כן? שניים זה לחרס. תגידו, כך אמרו הפוסקים האלה. ושניהם אומרים שמי שמברך אחרי זה זה ברכה לבטלה. תדעו, כותב הרמב״ן, אדם שעושה מצווה צריך לברך לפניה. אם ברך אחריה, זו ברכה לבטלה. כן, האישה הזאת עושה מצווה להרציק נר של שבת, והיא עושה אמא עבירה אחת ביחד שהיא מברכת אחרי זה. כל הברכה שלה אסור לענות אחרי האמן, כי זו ברכה לבטלה. כמה היא עושה? מקבלת שבת בברכה לבטלה. זה דרך של תורה? לא דרך של תורה. לכן אמרתי, יאמר את זה בנחת, באורך רוח, בסבלנות. אולי פעם ראשונה לא תשמע לו, לא התייאש. עוד פעם. תוכיח את עמיתך, אפילו מאה פעמים, כך הגמרא אומרת. לכן יאמר את זה, בכל זה, כל פעם יגיד את זה בנחותה. לא, אני עושה כמו אמא שלי. טוב, מחצתך בגן עדן עם אמא שלך. אבל הרמב״ם, אני רוצה שיהיה עם הרמב״ם, אני רוצה להיות. זה לא יותר טוב? כן? ופעם אחר פעם, פעם אחר פעם, בסופו של דבר, מוכרח להיכנס. אבנים שחקו מים. כשנוטף מים, טיפ, 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 על האבן, תראה אחרי כמה שבועות, נהיה נחם בתוך האבן. מה, המוח שלה יותר מאבן? תגיד זה פעם אחר פעם אחר פעם, תתפף לה. מה כך בסביבי תשמע, היא תקבל את דבר. כך הדרך בכל דבר ודבר של הוכיח תוכיחה. גם זו אינה מצוות תוכיחה. אדם שנגיד לה את האמת, כדי שתתכנס בעבוד שבלכה לבטלה. הרמב״ם כותב, בפרק ג' מהלכות אישות. צריך לברך, לפני הקידושין שהחתן נותן לכלה, צריך לברך, אשר קדושנו מצוותה וסבנו על העריות, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל, על ידי חופה בקידושין. ואחר כך יקדש. אבל אם עשה כבר את הקדושין, אינו יכול אחר כך לברך. ואם בירך, ברכה לבטלה. מה שנעשה כבר נעשה. מה אתה מברך? אחרי שכבר נעשה, ואתה אומר, עובר לעשייתן. וזה לא עובר לעשייתן. לכן אומר שזה ברכה לבטלה. כותב הרמב״ם. כותב את זה גם בפרק י"א מהלכות ברכות. הרי אדם שהתחייב תבילה, כמו נדע, חייבת תבילה, צריכה לברך תחילה, אחר כך לתבול. טב לה, ואחר כך ברכה, זה ברכה לבטלה. אלא, אם טב לה, טב לה, נגמר. לא צריך לברך. כי תעשה עוד עוון אחר כך. מספיק, עשה עוון אחד, שלא ברכה מתחילה. עכשיו היא רוצה לתקן, שתברך בסוף, זה ברכה לבטלה, לעוד עמוד. שתיים רעות עשה עמוד. כך כותב הרמב"ם. כך כותב אותו דבר, וכמה עניינים. למשל, אדם שחט עוף, צריך לברך, שישר מסתם בסבנו, עד השחיטה, אחר כך שישחט. שחט ולא ברך. ואחר כך רוצה לברך, ברכה לבטלה. אותו דבר כסוי הדם. אדם שיש לו דם של עוף, צריך לחסות את דמו. כמו שכתוב, אשר יצוד, צאת חיה או עוף אשר יאחד, ושפך את דמו וכסהו בעפר. אז ייקח עפר וכסה אותו. כדי לקיים את המצווה הזאת, שכסוי הדם. אבל לפני כן, צריך לברך. כל המצוות מברך עובר לעשייתן. מה מברך? שקדישנו מצוותה וצוונו, על כסוי הדם בעפר. כך לשון את תוספתה. זה נצח הברכה. ודעת הרוב האחרונים. על כסוי הדם בעפר. ואחר כך מכסה. אבל אם כסה את הדם, ואחר כך עושה לברך, ברכה לבטלה. אותו דבר, כפי שרמות המעשרות. צריך לברך, שקדושן עושה אותם כשיש לנו משל גינה. יש לו שדה. יש לו קרן. ושם מביא את הפירות, אתה יכול אותם. לפני כן צריך להפריש לרמות המעשרות. ברך שקדושנו, מצוותה וצוונו, להפריש לרמות המעשרות. ותקף מיד, להפריש תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, וזהו. אבל, הפריש את תרומן מעשרות, ואחר כך נזכר שהוא לא בירך. רוצה לברך, זה ברכה לבטלה. עובד לעשייתם בדווקא, רק לפני. אחרי זה, זה ברכה לבטלה. הנשים הספרדיות, כולם נוהגות בעניין הצבילה, נוהגות כמו שאמרתי, שברכות תחילה, ואחר כך תובלות. יש לא עושות כך. אבל אנחנו, יש לנו דברי הרמב״ם, שדבריו לנו לעיניים. כך את שיטת התוספות, בסוכה דף למתת, וגם הראש, וגם המאיר ישמע, כולם כותבים. שהברכה, שאדם צריך לברך תחילה. אם לא ברך, הוא ברך אחר כך, זה ברכה לבטלה. כן, אנחנו עושים כמו דברי רבותינו. מה זה? יותר טוב, אישה הזאת למשל, אומרת לו, היא לא רוצה לברך לפני. למה פוחדת? אמרה שבת, אחר כך נכנס לשבת עליה, ואסור לה אחר כך להדליק. נכנס להג'וק כזה בראש. אז תגיד, יותר טוב שלא תברכי. לא תברכי. יותר טוב שלא תברך. מה שתברך ברכה לבטלה, תברך אחרי ההדלקה, זה ברכה לבטלה. כי למה תעשי ברכה לבטלה? יותר טוב שלא ברכה. אומרים ברכות, אין מעקבות. לא מעקבות. חלחלה, תחל שמוע לנו, שמוע לדברי התורה, לדברי הפוסקים, לא לדברי קצת נשים או לסבתא שלה. אבל אם לא רוצה לשמוע, יותר טוב יאמר לה, את תברכי בכלל. כן? מנעה השם וכבוד. לא רוצה לברך, לחפש את ברכה ותרחק ממנו. כן, עכשיו גם כן, אדם שהולך לתפלל מנחה. אדם הולך לתפלל מנחה. עם הציבור. ואין אף אחד בבית. אמרתי שהמצווה גם על האנשים. והוא רוצה להדיק את הנרות. על מה יעשה? גם כן, במערך תחילה, הוא מדיק את הנרות. והוא מכוון שעדיין לא מכוון את השבת. עובדה היא שאחר כך הולך לתפלל מנחה. מנחה של חול, לא נתפלל מנחה של שבת. אם הוא כבר קבע עליו שבת, איך יכול לברך את החול? הנה אדם דעת, שהשם יתן לו דעת. רק אחרי שאמרת קבלה שבת, איך אתה עושים פנית תפילה של חול? לכן, על כל חול, הוא לא מקבל שבת. אותו דבר, אישה שרגילה להתפלל שחרית, מנחה וערבית, אישה צדקת ברוך השם. בסד הדין, חייבת רק תפילה אחת. נגיד, תפלל שחרית, מספיק לה. אבל היא רוצה להתפלל גם מנחה. תבוא עליה ברכה. אז תבריך, תשתדל לך תחילה, ככתבו האשכנזים, שקודם תפלל מנחה, ואחר כך תדליק. אבל היא לא עשתה כך. היה זמן קצת מסומצם, 10 דקות לפני השקיעה, תקף מהרה ואחר בדיקה. רוצה אחר כך להתפלל תפילת מנחה, רשאית להתפלל תפילת מנחה. אפילו שזה מנחה של חול. אנחנו קוראים הרי מרן, שהדקה של שבת, זה לא מחייב שום דבר לקבל את שבת. לכן יכולה אחר כך להתפלל תפילה של חול, ואין בזה שום דבר. איש שפלל, היה יום ראש חודש, ביום שישי. הוא התפלל. ואחר כך עשה גם קבלת שבת. בואי קלה, שבת מרקיתה. ואמר יחד עם הציבור. אחרי זה נזכר שהוא טעה ולא אמר יעלה ויבוא. עכשיו צריך עוד פעם פלל מנחה. ועדיין יום גדול, יש עוד שמש. הוא רוצה להתפלל מנחה, לא נותנים לו. לא. התפלל על בית שתיים. ובשניהם יגיד את הקדשת. למה? כי שכבר קיבל עליו שבת. עם הציבור. בואי קלה, זו של יום שבת. קבלת שבת עם הציבור זה חמור ביותר. אחרי שעשה אותו קודש, ילך יעשה אותו חול, פנית לפנית מנחה, זה בלי שכל, איך יעשה דבר כזה? לכן מה עושה? פולג על בית שתיים. לכן אישה שהדיקה נרות, ואחר כך נוצא לתפלי מנחה, רשאית, לכת חילה. למה? זה קבלה שבת ביחיד, אפילו לדעתו שבת לא גדלות, היא קבלה ביחיד, היא לא הייתה אספה בניין בשביל לעשות הדקת נרות, לכן קבלה שזה ביחיד, רשאית אחר כך לחזור עוד פעם, להתפלי תפלי מנחה. אפילו לכת חילה, אם רואה על זמן מצמצם, כן, תדליק, כמו שאמרתי, תברך ותדליק, ואחר כך תפלי מנחה, ואין בכך כלום, שום דבר.